ראינו במשנה שאסור לכבס בגדים. שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי, בן של גיירים משמי דרבי יוחנן, כלי פשטן מותר לכבס בכל המקום. כלי פשטן, רש"י אומר שהכיבוס שלהם היה מאוד פשוט ולא לא עם הרבה טרחה. נתיב רבה כתוב במשנה שמותר לכבס מטפחות ידיים, מגבות, מטפחות ספרים, הנעיל, וכלי פשטן לא כתוב במשנה את היתר שלך לכבס כלי פשטן. אמר להבאי, מתנית אין אפילו ידי שאר מיני. זאת אומרת, מה שהמשנה דיברה זה בשאר מיני, שחומרים אחרים, בדים אחרים, אם זה מגבות וכדומה, מותר, אבל פשטן מותר לגמרי. כך שיטת אבאי. אמר בהידיה לדידי חזה לימה שטבריה, אני הייתי בכנרת בחול המועד, דמחקילה משיכלי דמה נקיתנה בחול המועד. ראיתי אנשים שהם מחבסים בחול המועד ספלים. אז בעצם הנה ראיה שבאמת בגדי פשטן מותר לכבס בחול המועד. היה שם כביסה בכנרת, של היו עושים כביסה. התקיף להבאי, זה לא ראיה. מה נמלא מרצון חכמים? אני אמרה שזה לפי ההלכה, כל עוד שהם עברו על ההלכה. זה מה שלא מרצון חכמים כעבדי. זאת אומרת, בעצם אין פה הכרעה האם באמת זה מותר או לא, אבל השולחן הרמב״ם פוסק והשולחן ערוך שבאמת כלי פשטן מותר לכבס אותם בכל המועד, כי הם קלים בכיבוש. ואלו כותבים במועד, אסור לכתוב בכל המועד סתם ככה. יש היתרים מסוימים לכתיבה: קידושי נשים, גיטים, שוברים. שוברים זה קבלה על זה שהאישה קיבלה את כתובתה. דיאת כזה צבאות, מתנה, פרוז בולין, אגרות שום ואגרות מזון. אגרות שום זה אישורים של בית דין, כמה הם שמו נכס מסוים. אגרות מזון, אישור או הוראה של בית דין שמישהו קיבל עליו לזון את הילדים של אשתו וכדומה. שטרי חליצה, שטרי מיונים, שטרי בירורים. בירורים זאת אומרת ש שני אנשים מסכימים ביניהם מי יהיה הדיין שלהם, בוררות. וגזרות בית דין, פסקי דין ואגרות של רשות, כל מיני מכתבים מהשלטון, מהשררה. בכל אופן, כל הדברים האלו התירו לכתוב אותם בחול המועד. זה דברים שהם צורכי בית דין, צורכי הציבור. אמר שמואל, מותר לארס אישה בחול המועד. למרות שלמדנו לפני כמה דפים שאסור להתחתן בכל המועד, לקדש מותר. למה? מה הסברה? שהם היה קדמנו אחר למסייה. לכאורה ראה מהמשנה, כתוב שכותבים במועד קידושי נשים, זאת אומרת שמותר לכתוב שטר קידושין. לכאורה מה אליו שטר קידושין? ממש אמרת גם לא, לא אפשר לומר שמה שכתוב במשנה כותבים קידושים זה לא הכוונה שטר קידושין, אלא אפשר להגיד שהכוונה היא מה שאנחנו קוראים היום שטר שידוחים, שטרי תנאים, שטרי פסיקתא, כדי רב גיד על המרב, דבר רב גיד על המרב, כמה אתה נותן לבנך כך וכך, כמה אתה נותן לביתך כך וכך, עמדו בקיצור קנו אין הדברים לקני באמירה. זאת אומרת, אפשר לומר שהמשנה מה שכתבה כשטרי קידושים, הכוונה זה תנאים ולא שטר קידושין ממש.
אם
מישהו בא ומחדש את השם בכל המועד, בוודאי, אם יש שני עדים כמו שצריך, אתה בא.
ואם סתם שבת
הוא מקודש, אמנם הוא עבר על איסור, אבל היא מקודשת. אסור לעשות קניינים בשבת ביום טוב. לא מצד הקניין קניין, מצד שחשש שמו יכתוב. כי אתה עושה משהו, זה כאילו אתה עלול לבוא לכדי כתיבה על ידי משהו של אבל זה חל, תפס. זו סוגיה מעניינת. אדם עשה עסקה בשעת יום טוב, האם העסקה חלה? זה בעצם השאלה.
יום טוב.
שבת, ביום טוב, יום טוב עשה עסקה בשבת. אז זה סוגיה חשובה. טוב. זה נפקא מינה, שנה הבאה שנת שמיטה, עסקו בזה בשנת שמיטה. אחד גם אלו שהתנגדו לתר המחירה, הם דנו לשאול, טוב, נגיד שעשיתי לתר המחירה, נגיד שאדם עשה, האם המחירה חלה? כאילו נגיד עברת על ההלכה, אז הם דנים בשאלה הזאת. נגיד שזה, האם המחירה בכל זאת חלה, למרות שזה נגד ההלכה. וגם זה אותו עיקרון.
אם
תודה רבים
זה גם נגד ההלכה, האם מותר לקמות אותו נגד ההלכה? לחזק את הערבים בארץ ישראל זה נגד ההלכה.
אתה לא כל השנה אתה קונה מערבים.
מה?
המון ירקות שאתה אוכל זה מערבים.
אם אין
אז אם אין
אין בשוק
אז זה אותו דבר. אם אין אין הם אומרים זה אין
זה הבדל
של שמיים בעת וכמויות
שקונים. בסדר, המלווה בתירי פרוסבול, החול בין הכי קרוב זה פסח,
שסמיטה
זה עוד שנה, מה לחץ? מה עובד בזה?
המלווה רוצה להלוות לך, הוא לא מוכן אם אתה לא מביא לו פרוסבול.
קטיל
למסע אלה, לכאורה אפשר להעביר ראה לשמואל שמותר לקדש אישה בכל המועד. אין נושאים נשים במועד, לא בתולות, לא אלמנות, לא מיימים, את השמחה היא לא. משמע רק לשאת אישה אסור, על להרס, שרי. זאת הגמרא זה לא רן, לא מבעיה כמה. לא מבעיה להרס, ודאי אסור, זה לא כעביד מצווה, עדיין לא מתחתנים. אלא אפילו ליסה נמיד, כעביד מצווה, אסור. תשמע, דתן הרבה ערב שמואל. מארסים, כתוב במפורש, שמותר להתארס בכל המועד, אבל לא קונסין, אבל אין עושים סעודת אירוסין. ולא מיימים בני של שמחה אלו. שמה מינה?
לא לערב שמחה
כן,
לשמחה.
מה?
לא לערב שמחה לשמחה.
כן. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש ברייתא מפורשת שאומרת שאומנם מותר לקדש אישה, אבל אסור לעשות סעודה מפני שזה יוצר שמחה. טוב, יוצא אם כן שלפי שמואל, הסיבה שמותר לקדש אישה בכל המועד, כי אנחנו חוששים שמישהו אחר יקדימנו. מי אמר שמואל שם הקדימנו אחר? מה אתה דואג? רמר ויודה אמר שמואל בכל יום ויום בת כל יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני, מה אתה רוצה? זה הכל משמיים פה, מה אתה לחוץ שמישהו יקדים? כמו אין השולם רוצה שהאישה הזאת תגיע לאיש, לאיש הזה היא תגיע אליו. אלא חשש הוא אחר, שם הקדימנו אחר ברחמים. אמנם יש גזרה משמיים, אבל תפילה יותר חזקה מגזרות. יכול להיות שמישהו יתפלל וישנה את הגזרה, ולמרות שהאישה הייתה אמורה להגיע אליך, היא תגיע למישהו אחר, כי התפילה שלו השפיעה. מספר את הגמרא סיפור. רבא שמש אמר, היו גברא בן אדם אחד, דבאי רחמה, ואמרתי, זדמני פלונית, אני רוצה את הגברת הזאת, מתפלל לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להשיג אותה. אמר לו רבא, מה אתה מתפלל? זה לא טוב. לא טוב להתפלל תפילות יותר מדי ספציפיות. זה לא טוב. למה? לא תיבאי רחמי, היא חזי עלך, לא אז למינך. אם באמת אתה אמור להתחתן איתה, אתה תקבל אותה, והיא לא, באמת יכול להיות שהיא לא ראויה לך משמיים, ואתה מתפלל עכשיו, ועכשיו היא לא תגיע אליך, היא תגיע למישהו אחר, ואתה תגיד, זה כבר שבחור לא שומע תפילה, ואתה תבוא לכפור בהשם. אז זה לא טוב, אל תעשה תפילות יותר מדי ספציפיות. תגיד תפילה, השם תעזור לי למצוא את הזיווג שלי, אבל תגיד את זאתי, זה יבלבל אותך. ותרח עם מס, אז הוא שמע את הדברים של רבא, אבל הוא לקח אותם בצורה לא נכונה. הוא שמע שמה הוא אמר, או היא למות מכמה או היא תמות מכמה. זאת אומרת, העיקר שהיא לא העיקר שאני לא אראה אותה מתחתנת עם מישהו אחר, לא איתי. או שהיא תמות או שאני אמות, אבל שלא יהיה מצב שהיא מתחתנת עם מישהו אחר ועיניי רואות. אמר לו אליו, אמין עליך, אני לא, אתה לא מבין אותי, לא תיבאי עלה דמיל תאחי, לא מבקשים בקשות כאלו, אל תעשה, אתה יותר מדי, התפילה שלך יותר מדי נקודתית, לא עושים תפילות כאלו, תפילות צריכות להיות באופן כללי. בכל אופן למדנו מכאן, כן, אבל אתה לא אומר לו, אתה אומר שאנחנו רוצים שיהיה לו רפואה שלמה. מה זה רפואה שלמה? זה מושג מאוד, מה בדיוק הרפואה? לא יודע. איך תהיה רפואה? מה יהיה? זה כאילו תלוי בבחירה חופשית של שלה, בבחירה חופשית של מישהו אחר. זה תלוי בהמון גורמים שהם לא רק אלוקיים. היא בסוף צריכה להחליט אם היא רוצה להתחתן, ויש עוד בן אדם אחר שגם הוא רוצה להתחתן, ו... יותר מדי גורמים, צריך להיזהר שהתפילות יגרום לנו לבלבול. ממשיכה הגמרא ואומרת ממרה נוספת, משום רבי ראובן ברצטרובלי, עוד והזכרנו את הממרה שלו, לא, סליחה, מביאה הגמרא ממרא לחזק את התפיסה הזאת בשם רבי רויין מרין סטרובלי, מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים. הכל מכל התנ"ך רואים שמהשם ישאל איש. חתונה זה מהקדוש ברוך הוא. מהתורה דכתיב ויען לבן ובתואל ויאמרו מהשם יצא הדבר. מהנביאים דכתיב ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא. זה על גבי שמשון. מן הכתובים דכתיב בית ואון נחלת אבות. ירושה אפשר להוריש לילד. אבל מהשם היא שם השכרת. אי אפשר להשאיר ירושה. אתה אדם מאוד מאוד עשיר, הוא לא יכול להביא לבן שלו ירושה אישה. בסוף זה שיהיה לו אישה טובה, זה משמיים. דרך אגב מביאים עוד מאמרה של רבי ראובן בר יצטרובלי, והמילה מתנית התנא, אמר רבי ראובן בר יצטרובלי, אין אדם נחשד בדבר, אלא אם כן עשאו. ואם לא עשה כולו, עשה מקצתו. אם אתה חושד במישהו, כנראה שהוא עשה איזה עבירה. אם לא עשה מקצתו, יערער בליבו לעשותו. ואם לא יערער בליבו לעשותו, ראה אחרים שעשו ושמח. אז אם חושדים במישהו, כנראה שיש סיבה. מתיב רבי יעקב, מה פתאום? ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוקיהם. כתוב בספר תהילים שעם ישראל, סליחה, בספר מלכים, שעם ישראל חשדו את הקדוש ברוך הוא. טוב, אתם זה להכיס, זה סתם, זה ידועים שזה לא נכון, זה סתם לעצבן. תשמע ויקנאו למשה במחנה, אומר דוד בתהילים, לארון קדוש השם. ורבי שמעון בר יצחק אמר, מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשה, כל אחד חשד שמשה יש לו קשר עם אשתו. אתה אומר, אתם זה סטוב, זה סתם מסינה דעבוד, זה לא שבאמת הם חשדו, הם המציאו דברים. תשמע אמר רבי יוסי, יהי חלקי מי שחושדים אותה בדבר ואין בו. אז רואים שיש דבר כזה שחושדים במישהו וזה לא נכון. ואמר הפאפה לי דידי, באמת לי זה היה, חשדו אותי בכל מיני דברים ולא אבא בי. לא קשה מחלק את הגמרא. הבקלה דה פסיק, הבקלה דה לא פסיק. אם זה כל זה שמועה שזה כמה שעות ועוברת, בסדר, קורה. אבל אם זה שמועה שמגלגלת כמה ימים ולא מפסיקה, זה לא סתם, יש איזה משהו.
מה שיש על עשר אחד
לא שומע אף מילה,
הוא שיומיים לא אכל בגלל זה.
קלה דה לא פסיק עד כמה, מה זה נקרא קול שלא פסק? אמר רבה, אמרה לי, הם דו מדמטה, שמועות בעיר עוברות מהר, יומה ופלגה. אם דבר נשאר יותר מיום וחצי, אתה יודע, בעיתונים, בזה, אחרי יום וחצי, אם זה לא אמיתי, אז מעבירים חדשות. ואנה, מילה דה לא פסק בני ובני, שלא יהיה הפסקים. פסק בני ובני, לטלט, מה אם זה בהפסקים, זה לא אומר כלום. וכי פסק בני ובני, לא אמרן דה לא פסק מחמת עירה. יכול להיות שמשהו פוסק בגלל שמפחדים מהבן אדם, אז זה לא אומר, יכול להיות שהשמועה היא נכונה וזה שהיו הפסקים בגלל שמפחדים מהבן אדם. פסק מחמת עירה לא, ולא מענה לא אדר נבט, שהוא לא צמח מחדש, אבל אדר נבט לא, ולא אמרן אלא דלת לאויבים, שאין אויבים לאותו בן אדם. אבל אם יש לו אויבים, זה לא ראה שום דבר זה שיש שמועות על בן אדם. יש אנשים שדואגים לתחזק את השמועות האלו, אל תתייחס לזה, אויבים ודאפקו על הקהלה. אמרנו שאסור לכתוב, אין כותבים שטרי חוב במועד, אסור לכתוב צ'קים בכל המועד. ואם אינו מאמינו או שאין לו מה יוכל, טוב, במצבים כאלו שאין ברירה, אז יכתוב. אין כותבים ספרים, ספרי תורה, תפילין ומזוזות בכל המועד. ואין מגיעים אות אחת בכל המועד, אפילו בספר עזרה. יש אומרים שזה ספר של עזרה, יש אומרים ספר בהי, ספר של העזרה, שהיה ספר מאוד חשוב. רבי יהודה אומר, כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו, אם זה לעצמו לקיים מצווה מותר, אבל לא למכור את זה, כי זה כבר נראה כמלאכה, וטובה על יריחו תכלת לציציתו. על יריחו, הכוונה באיזשהו שינוי. אדם אין לו תפילין, אז הוא כותב בעצמו תפילין, לא טוב.
למה
מיד אחרי חול המועד, שיהיה מוכנו.
אם זה אחרי חול המועד, כל המועד.
כן, זה צורך מצווה גדול בשבילו, הוא לא עושה מזה פרנסה, זה לא מלאכה.
תראו. זה מסע
אומן ממש. צורך מצווה, צורך מצווה יתירו. כתיבה לצורך מצווה יתירו. למשל, אם אדם יש לו, הוא שומע שיעור, והוא רוצה לסכם אותו כדי לא לשכוח או משהו כזה, מותר לו לכתוב בכל המועד. או שאנחנו יש לו איזה חידושים. לא, צורך מצווה. התורם, כן, אותו דבר, נכון, צדקה.
אבל צ'ק זה לא אמן, פה זה ממש
אמן.
זה גם
אין
לו
צורך אחרי, תנו רבנן כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו וטובע לריחו, תחלת לציציתו ולאחרים בטובה, לברי רבי מאיר. מותר לאדם לכתוב לעצמו, ואם הוא רוצה לאחרים, בחינם. רבי יהודה אומר, מערים ומוכר את שלו וחוזר וכותב לעצמו. רש"י מפרש את כל זה הלכות חול המועד, גם ההלכה. זאת אומרת שמותר להערים. רבי יוסי אומר, כותב ומוכר כדרכו, כדי פרנסתו. אפילו אדם שזה הפרנסה שלו, מותר. אורי לרב לרב חננאל, ואמרי לרב בר חנה לרב חננאל, הלכה, כותב ומוכר כדרכו, כדי פרנסתו. זאת אומרת, מותר לאדם לכתוב, להתפרנס, אדם שהוא סופר סתם, מותר לו להתפרנס מכתיבת סתם להלכה. אז יש פה הרבה הלכות של כתיבה, אולי נראה קצת הלכות של כתיבת חול המועד. חלק ו' בפסקות שבות, לא, למטה. תודה רבה. תודה רבה. זה הלכה שלפעמים שוכחים אותה, אז לכן קצת נרענן אותה, שאסור לכתוב בחול המועד. אז יש כתיבה מותרת רק לצורך המועד או לצורך רבים, ויש מחמירים שגם כשכותבים לצורך המועד לכתוב בשינוי, אם אתה ימני לכתוב ביד שמאל, דברים כאלה. עכשיו יש פה תן כמה דוגמאות. כתיבה במחשב בלי הדפסה, אתה לא מדפיס, זה מותר, כי זה בעצם לא כתיבה עדיין, זה הכל במחשב. אותו דבר לכתוב הודעות אס-אמס, דברים כאלו מותר. אתמול גם ראיתי בספר של הרב אלישיב, אז הוא מתיר את כל הדברים האלו שזה לא להדפיס ממש. מה?
כי זה לא
מתקיים, זה לא נחשב כתב, הכל מותר. הרב אלישיב מתיר גם פה.
אני לא יודע איך אתה כותב את זה, ואם אני מדפיס משהו שנגיד
נכתב
לפני חודש?
לא. הקלטה, לשלוח פקסים, דברים כאלו, אם זה צורך המועד, מותר. לשלוח דברים מודפסים, שבעצם זה הולך ונדפס, מותר רק לצורך המועד. צילום, בסדר? רק אם זה צורך המועד, מותר. ואם זה
דחוף,
ואם זה דחוף,
יש שם מי שיקבל את זה, בסדר.
עכשיו למשל, אם עושים, הוא כותב, אם עושים נגיד הכנסת ספר תורה בחול המועד, ותמיד נוהגים להשאיר את האותיות האחרונות, אז מותר.
לא,
אז אמרו כתיבת
ספר תורה מותר.
כל זה תיקונים.
מותר הכנסת ספר תורה בחול המועד? ולמה לא שמחה ושמחה?
כי שמחה ושמחה להלכה, תוספות כותב שזה רק שמחת נישואים. תוספות כותב, ככה אנחנו נוהגים להלכה, שרק על שמחת נישואים נאמר מרבין שמחה ושמחה. שאר הדברים זה לא באותה רמה. אפשר לעשות בר מצווה, פדיון הבן, ברית מילה, חול המועד.
שטר כתובה?
מה?
שטר כתובה.
הכתיבה של שטר כתובה? לא.
כן, נישואים.
אבל כל ההדפסות אסור. הנה, עכשיו כתיבה לצורך חשבונות, אם זה דברים שקשורים לצורך המועד עצמו, זאת אומרת נעשית רשימת מכול, דברים כאלו אפשר לעשות רשימה, כי זה גם שלום בית, אתה צריך, כן, זה חשוב.
אבל עדיף אתה צריך לעשות את זה באייפון.
מעולה, עוד יותר טוב.
כתיבה של גיליון רפואי.
אם זה צורך, כאילו, הוא אדם חולה.
כן.
חולה, חולה.
אבל לא צריך להביא גוי שיש.
לא, לא, לא. צ'ק לצדקה, הנה מה ששאלת, מותר. מותר לכתוב צ'ק לצורך צדקה. אם ילדים מסתובבים ברחוב ונותנים להם לצייר ולכתוב ודברים כאלו כדי שלהעסיק אותם, גם זה בסדר. צ'קים סתם זה רק לצורך המועד מוכר. חידושי תורה, אוכל חידושי תורה מותר. טוב, אבל סתם כתיבות אחרות.
כתיבת ספר תורה שלו.
מה?
כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו להשתמש בהם בכל המועד, ומותר לכתוב גם לאחרים, ובלבד שישתמשו בהם בכל המועד, ובתנאי שיכתוב בחינם, או שעל ידי שכרו יהיו לו להוצאות יותר מרווחות לשמחת יום טוב. מותר לכתוב תפילין ומזוזות לעצמו גם אם ישתמש בהם רק אחרי החג ויש זה לעצמו.
כן, אבל פה הוא אומר יותר מזה, הוא אומר שזה אם יש שמחת הכנסות ספר תורה, זה למלא תאותיות האחרונות.
אבל לכותבם לאחרים להשתמש בהם רק אחרי החג, אסור גם אם יכתבם בחינם, או כדי שיהיה לו להוצאות שמחת יום טוב.
זה לא סופר, סתם אדם. טוב. תנו רבנן, תובה אדם על ירחות חלת לציציתו, אבל לא באבן, לא באבן הכוונה, לא במשהו שיהיה מאוד איכותי. חכמים רק באבן, רבי יהודה אומר משמו באבן אבל לא בפלט, חכמים אומרים בין באבן ובפלט, אמר רבי יהודה אמר שמו לבחן אמר יוחנן אמר יוחנן, ההלכה כשאתה עושה ציצית אפשר לעשות ציצית יפה בין באבן ובפלט, וההלכה כותב כדרכו מוכר כדי פרנסתו, אז אם כן צורך מצווה אנחנו מקינים לעשות בסדר.
זה
לצבות,
זאת אומרת זה
הכבוד שמסובבים אותם. כן, הקוברת מתו 3 ימים קודם לרגל, אז אם הוא הספיק לשבת 7-3 ימים, אז בעצם עיקר האבילות כבר נעשתה, וכיוון שעיקר האבילות כבר נעשתה, בטלה ממנו גזירת 7, הוא לא צריך אחר כך להשלים את 7, הוא ישב כבר 3 ימים 7, זה בסדר. אם הוא ישב 7 ועוד יום אחד מעבר ל7 הוא התחיל אבילות של 30, אז בעצם הוא נהג משהו מאבילות ה-30 והגיע יום טוב, בטלה ממנו גזירת 30. זאת אומרת, הוא לא צריך אחרי יום טוב, אחרי החג, להשלים את 30. הנה שאמרו, שבת עולה ואינה מפסיקת. אם אדם יושב 7 חס ושלום, אז שבת היא מצטרפת לספירת 7 הימים, והיא לא מפסיקה. זאת אומרת, ממשיכים אחרי שבת את המשך 7, היא מצטרפת. אבל הרגלים זובת זאת, הם מפסיקים. זאת אומרת, אם התחלת לשבת 7, אתה נעצר, אבל למה אינם עולים? אינם עולים, זאת אומרת, אם לא ישבת 3 ימים קודם החג, אז תצטרך להשלים את 7 אחרי החג, כי החג לא נחשב, הוא לא מצטרף לשבעת הימים. אותו דבר, אם אדם נפטר לא מת באמצע הרגל, חלילה, אז אחרי הרגל הוא צריך לשבת 7 ימים, כי ימי הרגל לא עולים בכלל לאבלות.
מי שישב קצת, פחות מ3 ימים, צריך לחזור לשבת לבית?
כן.
לא
נהלכה,
לא?
להשלים.
לא, שיום הזה לא ככה.
ככה לפי המשנה.
כן,
ככה לפי המשנה.
להשלים.
רש"י, המשנה אומרת 3 ימים קודם לרגל. עיקר אבלות, זה בסדר. כל זה לפי המשנה. רש"י מביא את שיטה אחרת, שאם קבר את מתו 2 ימים לפני הרגל, אין ימי הרגל עולים עניין 7, ולאחר רגל צריך לשבת 5 ימי אבלות. והוא אומר טעות סופר, שמה שכתוב 3 ימים לפני הרגל, לאו דווקא, אפילו שעה אחת לפני הרגל, ואתה עם הגזירת 7, זה הרגל מפסיק. אז אם כן, מביא פה כמה דעות בנושא הזה.
לפני סוכות, אם הוא יושב, אז יש לו את סוכות, ואחרי זה יש לו 8 עצרת, אז הוא גם את 30 גומר? כי זה חג בפני עצמו?
לא, הוא לא, לא נחשב 30. כי הוא לא, הוא לא שמר 30, זאת אומרת, הוא לא התחיל עם 30. 30 זה רק אם הוא עכשיו 7 ועוד יום אחד מה-30. בסדר? אז ככה אנחנו נוהגים. אפשר לראות סימן תף קוף נמחת, אני לא יודע אם יביאו את זה פה, כי זה בעיקר בלכות אבלות מופיע. הנה, שמיני עצרת נחשב רק יום אחד. הנה, יש דיון על זה, אתה רואה? צריך איתה. אם אדם קבר את מתו בכל עמוד סוכות, האם שמיני עצרת נחשב לעניין 30? אז בשעת הדחק מכנים בזה. רבי אליעזר אומר, משחרר בית המקדש, עצרת כשבת. חג השבועות הפך להיות כמו יום שבת, כי בעצם עצרת היום, חג שבועות היום הוא רק יום אחד. כשבית המקדש קיים, אז יש אחריו ימים, שבעה ימים שהם משלימים קורבנות. אז בעצם הוא הפך להיות חג ארוך, אבל היום הוא כמו שבת. רבן גמליאל אומר, ראש השנה ויום הכיפורים כרגלים, וחכמים אומרים, לא כזה, לא זה, אבל זה, אלא עצרת כרגלים. חג שבועות שובר את האבלות. ומצד שני, ראש השנה ויום הכיפורים נחשבים כמו שבת, זאת אומרת שהם עולים למניין האבלות והם לא מפסיקים. אמר רב, גזירת בטלו ימים לא בטלו. זאת אומרת שגזירת 30 בטלו, אבל הימים לא בטלו. מה הכוונה? וכן אמר רבי אורנה, גזירת בטלו ימים לא בטלו. ואילו רב ששת אומר ימים נמי מטלו. מה הפירוש, מה הסברה שמי שאומר שימים לא בטלו? כלומר, שאם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר רגל. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים שבטלו באיזה נפקמינה שלא בטלו הימים, שאם הוא לא גילח לפני הרגל, ואז אתה אומר, ובעצם זה ניגוד להלכה, כי היית אמור להתגלח לפני הרגל, אז אסור לך להתגלח 30 אחרי הרגל. אתה לא יכול 30 יום אחרי הרגל, אתה עדיין אסור לך להתגלח. כך השיטה הראשונה. שאת הגמרא, והתניה, סליחה, יש לי סיוע, והתניה, הקוברת מתו 3 ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת 7. 8 ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת 30. הוא מגלח ערב הרגל, ואם לא גילח ערב רגל, אסור לגלח אחר רגל. אבל שאול אומר, מותר לגלח אחר רגל. שכשם שמצוות 3 מבטלת גזירת 7, כך מצוות 7 מבטלת גזירת 30. 7, למה 7? המשנה אמרה שרק אם עשית 8 ימים אז מתבטל 30. כסבר רבה שאול, מקצת היום ככולו, שיום שביעי עולה לכאן ולכאן. זאת אומרת, יום שביעי הוא גם סוף השבעה וגם התחלת השלושים, ולכן כבר ביטלת גם את השלושים. וככה אנחנו פוסקים להלכה שגם מצוות 30 מתבטלת. אמר רב חיסדא אמר רבינא, ברשל ההלכה כאבא שאול. זאת אומרת, הלכה כאבא שאול שיום השביעי עולה לכאן ולכאן ומתבטל לו גם השלושים. אם הוא
גלח.
מה? הוא יכול להתגלח כבר. אומרים חכמים לאבא שאול, שחל שמיני שלו להיות בשבת בערב הרגל, אז מותר לו להתגלח בערב שבת, שזה בעצם היום השביעי. נקודה. אז אם כן, יש לנו דעה פה חשובה, שכשאם אדם ישב 7 כל יום רגל, בטלה ממנו כל גזרת 30. כמען אז לאדם אברהם אמר רב, אבל כיוון שעמדו מנחמים אצלו מותר ברחיצה, זאת אומרת ביום השביעי כבר מותר להתרחץ, כמען כאבא שאול שכבר ביום השביעי מקצת היום ככולו, מספיק שהוא יושב שעה אחת וניחמו אותו וזהו הלכו, הוא כבר גמר את השבעה, מותר לו להתרחץ. אמר אביי, הלכה כאבא שאול ביום שבעה. ומודים חכמים לאבא שאול ביום 30, ואמרים להם מקצת היום ככולו. רב אמר הלכה כאבא שאול ביום 30 שמקצת היום ככולו, ואין הלכה כאבא שאול ביום 7, זאת אומרת לא אומרים מקצת היום ככולו. ונערדאי אמרי הלכה כאבא שאול בזו ובזו, וככה אנחנו פוסקים שמקצת היום ככולו באבל גם ביום השביעי וגם ביום השלושים. כי אמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל, נקודה. אז אם כן, אנחנו פוסקים להלכה ש כדברי המקל באבלות, שגם יום השביעי וגם יום השלישים מקצת היום ככולו. אני לא שומע.
מה הסברה הייתה כדברי המקל ככולו?
להגיד מקצת היום ככולו? זה ויכוח בהמון נושאים, זה לא רק ויכוח פה. כי הגעתי ליום השביעי, הנה, נהגתי, מה?
מצד שני, הם אומרים 30, זה שיש 30 שלמים.
שלושים יום מנהלן. מאיפה אנחנו לומדים שבכלל יש דין 30? יליף פרה פרה מנזיר, כתיב אחר שכם אל תפרעו, פרשה שעת שמיני, וכתיב אתם גדל פרה שער ראשו. מה להלן סתם נזירות 30 יום? אף כאן 30 יום. אז 30 יום אסור להסתפר, זה גזירת 30. ואתם מנהלן, ואיפה אנחנו יודעים בנזיר? אמר רב מתנה, סתם נזירות 30 יום. מה הייתה? אמר קרא, קדוש יהיה. יהיה בגימטריה זה 30 אבו. נקודה. אז אם כן, סתם נזירות 30 יום, ואבלות גם כן, איסור התספורת של אבלות, נמשך 30 יום. אנחנו נוהגים עוד הלכות ב-30, אסור להסתפר, אסור להתגלח, כתוב שעד ש רחיצה של תענוג, גם כן מחמירים כל 30 יום. כן, כן, זה מאוד מוזר שכל הלכות אבלות זה פה.
זה מאוד קטן. זה משם מקום הכי לא
אתה צודק. טוב, אז בעזרת השם מחר נמשיך עוד הלכות של אבלות. תודה רבה.